שלום וברכה, נלמד כעת את השיעור היומי ברמב״ם. אנחנו עוסקים בספר המדע, בהלכות עבודה זרה וחוקות הגויים, בפרק השני, ובו 10 הלכות. הלכה א', עיקר הציווי בעבודה זרה, שלא לעבוד אחד מכל הברואים, לא מלאך, שהוא אחת מהצורות הנפרדות, ולא גלגל, כידוע שיש 9 גלגלים, ולא כוכב, ולא אחד מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, אפר, ולא אחד מכל הנבראים מהם, מאותם ארבעה יסודות אלו. כי מההתערבות והרכבה שלהם, נתאבו ומתאבים תמיד כל ברואי מטה, דומם, צומח, חי, מדבר. ואף על פי שהעובד יודע שהשם הוא אלוקים, והוא עובד הנברא הזה, על דרך שעבד אנוש ואנשי דורו תחילה, הרי זה עובד כוכבים. ועניין זה הוא שהזהיר התורה עליו אמרה, ופן תישא עיניך השמיימה, וראית את השמש ואת הירח ואת הכוכבים, אשר חלק השם אלוקיך אותם לכל העמים. כלומר, שמא תשוט בעין לבך, בתבונת לבך, ותראה שאלו הם המנהיגים את העולם, שבלעדיהם אין העולם יכול להתקיים. והם שחלק השם אותם לכל העולם, להיות חיים ואהובים, בהוויה מתמדת, ואינם נפסדים, הם לא קלים ועוברים, כמנהגו של עולם התחתון שלנו, שהוא עובה ונפסד, ותאמר שראוי להשתחוות להם ולעובדם, שהרי הם חיים והם קיימים לעד. ובעניין הזה ציווה ואמר, ישמרו לכם, פנפתה לבבכם, כלומר, שלא תטעו בהירור הלב לעבוד אלו, להיות סרסור, להיות מתווך ביניכם ובין הבורא. הלכה ב', ספרים רבים חיברו עובדי עבודה זרה בעבודתה. איך עיקר עבודתה ומה מעשיה ומשפטיה, ציוונו הקדוש ברוך הוא שלא לקרות באותם הספרים כלל, ולא נהרהר בה, ולא בדבר מדבריה, אפילו להסתכל בו בדמות הצורה שנעשתה, לשם עבודה זרה אסור, שנאמר אל תפנו אל האלילים, ובעניין הזה נאמר ופן תדרוש לאלוהיהם לאמור איך יעבדו, שלא תשאל על דרך עבודתה אחי, אף על פי שאין אתה עובדה, שדבר זה גורם להיפנות אחריה ולעשות כמו שהם עושים, ואם אתה פונה אחריהם סופך אתה עושה אותה מלוקות, שנאמר ועשה כן גם אני. הלכה ג', וכל הלווין האלו, בעניין אחד הם, אותם לווים שנזכרו בפרק שלנו, עד כאן, פן תישא עיניך השמיימה, ישמרו לכם פן יפתה, והוא שלא ייפנה, שלא יחקור אחר עבודה זרה. וכל הנפנה אחריה, בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה. למשל, אם היה אליל מחוסה וגילהו כדי לראותו, הרי זה לב שיש בו מעשה ולוקים עליו. ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להיפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שגורמת לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה ולערער את יסודות האמונה, מוזרים אנו שלא לעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, לא נרכז את מחשבתנו בכך ונחשוב ונמשך אחר עירורי הלב, תם ספקות ופקפוקים שבלב. מפני שדעתו של אדם קצרה היא מוגבלת, ולא כל הדעות יכולות להשיג האמת על בוריה לאמיתתה. ואם ימשך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו, על ידי האנדרלמוסיה, על ידי הבלגן שהוא מכניס בחברה האנושית, בדעותיו הכוזבות והנפסדות. כיצד? כלומר, מהן המחשבות המביאות את האדם לידי עקירת עיקרים ולערר את יסודות האמונה? פעמים יתור אחר עבודת כוכבים, אחר עבודה זרה, שמה יש בה ממש, ופעמים יחשוב בייחוד הבורא, באחדותו, שמה הוא, שמה אינו, שמה הוא אחד ואין שני לו, או רבים הם האלוקות, מה למעלה משמי השמיים, ומה למטה מתחת לארץ, מה לפנים קודם שנברא העולם, ומה לאחור באחרית הימים. ופעמים בנבואה, שמה היא אמת, ומן השמיים מודיעים לנביא הכל, שמה היא אינה, אלא חזון ליבו ידבר. ופעמים בתורה, שמה היא מן השמיים, שמה אינה. ואינו יודע המידות הנכונות שדון בהם עד שידע האמת על בוריה, ונמצא יוצא לידי מינות, לידי אפיקורסות, לידי דעות כוזבות וכפירה בהשם. ועל עניין זה הזהירה התורה ונאמר בה, ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. כלומר, לא יימשך כל אחד מכם אחר דעתו הקצרה וידמה שמחשבתו משג את האמת. כך אמרו חכמים, אחרי לבבכם זו מינות, ואחרי עיניכם זו זנות. ולאו זה, אף על פי שהוא גורם לאדם לתורדו מן העולם הבא, אין בו מלכות, לפי שאין לוקים עליו שאין בו מעשה. הלכה ד' מצוות עבודה זרה כנגד המצוות כולן היא, שנאמר, וכי תשגו ולא תעשו את כל המצוות. ומפי השמועה למדו שבעבודה זרה הכתוב מדבר, איזו היא מצווה השקולה כנגד כל המצוות, הווה אומר, זו עבודה זרה. הלמדת שכל המודה בעבודה זרה כופר בכל התורה כולה, ובכל הנביאים, ובכל מה שנצטוו הנביאים, מאדם ועד סוף העולם. וכך אומר הספרי, כל המודה בעבודה זרה כופר בעשרת הדיברות, ובמה שנצטווה משה והנביאים, ובמה שנצטוו האבות עד לאדם. שנאמר, מן היום אשר ציווה השם ועלה לדורותיכם. וכל הכופר בעבודה זרה, מודה בכל התורה כולה, ובכל הנביאים, ובכל מה שנצטוו הנביאים מאדם ועד סוף העולם. ועיקר כל המצוות כולן. הלכה ה' ישראל שעבד עבודה זרה, אפילו רק פעם אחת. הרי הוא כעובד עבודה זרה לכל דבריו. שחיטתו פסולה, ינו ינסך, ואין מצרפין אותו לכל דבר שבקדושה וכיוצא בזה. ואינו כישראל שעובר עבירה שיש בה סקילה, שאף על פי כן ישראל הוא לכל דבר. מומר לעבודה זרה, הרי הוא מומר לכל התורה כולה. כלומר, ישראל שעבד עבודה זרה רק פעם אחת, הרי הוא עובד עבודה זרה גמור, כמו מומר לעבודה זרה שעובד עבודה זרה בקביעות. וכן המינים מישראל, בני כת ידועה שנטו מידת האמת וקראו לעצמם מאמינים, וחזל קטעו את המילה וקראו אותם מינים, מפני שיש בהם מינים ממינים שונים. ולדעת החכם לוי, מקור המילה בערבית, והוראתה כזב. מינים פירושה כוזבים ובעלי דעות כוזבות. וכן המינים ישראל אינם כישראל לדבר מן הדברים, ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם. זאת אומרת, מקבלים אותם בתשובה והתשובה שלהם מועילה, אלא אין מקבלים אותם בתשובה לעולם, זאת אומרת, אין מחזירים אותם לחזקתם הראשונה, מפני שסורה אמרה, ואין אנו בטוחים אם תשובתם היום היא לעולם, ואם לא ישוב מחר עוד פעם לחיסלה, לעשות חטא, שנאמר, כל באיה לא ישובון ולא ישיגו אורחות חיים. שישובו לא ישיגו אורחות חיים, לומר לך, שכל הפורש מן המינות מת. רוצה לומר שממהרים למות מתוך צרה וכפיית יצרם, וזוהי גזירת המלך עליהם, כך מפרש רש"י. והמינים הם אתרים אחר מחשבות ליבם בסכלות, בדברים שאמרנו, עד שנמצאו עוברים על גופי תורה, על מצוות עיקריות תורה, להכעיס את השם, לא לשם איזו תועלת או הנאה גופנית שנפשם תאווה לה. בשעת נפש, מתוך בוז הנטוע בנפשם, ביד רמה, בעזות מצח, ואומרים שאין בזה אבון, ואסור לספר עמהם, אסור להיכנס איתם בשיחה, ולהשיב עליהם תשובה כלל, ואף על פי שאמרו ודע מה שתשיב לאפיקורוס, אין זה אלא במין נוכרי, אבל במין ישראל, אל טען כסיל בעיוולתו, מפני שעל ידי הוויכוח הוא מתפקר עוד יותר. שנאמר, ואל תקרב אל פתח ביתה, ומחשבה של אפיקורוס לעבודה זרה. כי הוא כרוך אחריה וכל מעייניו בא. ולפיכך אם שחט בהמה, אסורה היא כתקרובת לעבודה זרה ואסורה בנה, ואם כתב ספר תורה, תישרף עם מזכרותיה. בעוד שספר תורה שכתב גוי טעון גניזה, אבל לא שריפה. הלכה וב, כל המודה בעבודה זרה שהיא אמת, אף על פי שלא עבדה, הרי זה מחרף ומגדף את השם הנכבד והנורא. ואחד העובד עבודה זרה, ואחד המגדף את השם. שניהם שווים בחומר העוון, והעונש המגיע להם. שנאמר, והנפש אשר תעשה ביד הרמה, מן האזרח ומן הגר, את השם הוא מגדף, הוא מחרף, הוא מקלל. הרי ששוותה התורה את העובד עבודה זרה למגדף, למקלל. לפיכך, הואיל והם שווים, תולין עובד עבודה זרה, כמו שתולין את המגדף. תולים אותו על עץ אחר הסקילה עד בוא השמש. בעוד ששאר הנסקלים אינם נתלים. שאצל המגדף התליה מפורשת, כמו שכתוב, כי כללת אלוקים תלוי, כלומר זה שכלל, שם השם תלוי, ושניהם נסכלים. ומפני זה כללתי, הכנסתי, דין המגדף בלכות עבודה זרה, ששניהם כופרים בעיקר הם. הלכה זין, ואלו הם דיני המגדף. אין המגדף חייב סקילה עד שיפרש את השם המיוחד של ארבע אותיות, שהוא א', אות ד', אות נ', אות י', עד שהוא ינקוב ויבטא בשפתיו את השם ויקללנו. שאם קילל את השם שאחרים ביטאו, פטור. ויברך אותו, כלומר, פה מדבר בלשון נקייה, הכוונה היא כאן לקללה, ויברך אותו בשם מן השמות שאינם נמחקים. ושבעה שמות הם, שם הוויה ועדני, כל, אלוקה, אלוקים, אקיה, שינדלת יוד, צבקות, שעשו למחכם, ומנוהים הם בהלכות יסודי התורה, שנאמר ונוקב שם השם, ואמרו במסכת סנהדרין, נאמר בתורה ונוקב שם השם, אינו חייב עד שיברך את השם בשם, כלומר יקה שם פלוני את שם פלוני. על השם המיוחד חייב סקילה, ועל שאר הכינויים שאינם נמחקים, בעזרה, זאת אומרת הוא לא נסקל, אלא עובר בלב. ויש מי שמפרש, והוא רבי מאיר הלוי, שאינו חייב אלא על שם, עוד יוד, עוד קי, עוד וו, עוד קי, אבל לא על שם עדנות. ואני אומר, רמב״ם אומר, שעל שניהם הוא נסקל. מפני שאמרו, אינו חייב עד שיברך שם בין ארבע אותיות, להוציא בין שתי אותיות, ושם עדנות בכלל שם בין ארבע אותיות הוא. לכן אומר הרמב״ם שעל שניהם, גם על שם עדני וגם על שם הוויה, הוא נסכל. הלכה ח', הזרה של מגדף מניין, שנאמר, אלוקים לא תקלל. בכל יום ויום בודקים את העדים בכינויים, יקה יוסה את יוסה. כדי שלא להזכיר שם שמיים בכל פעם בכללה, אז אומרים יקה יוסה את יוסה, ועוד שמה יצא הנידון זכאי ונמצא שנזכר שם שמיים לבטלה. לפיכך אסור לעדים בשעת החקירה והבדיקה לפרש את השמות המיוחדים שאינם נמחקים, אלא בכינויים, אם יכול, למשל, במקום לומר שהמגדף קילל את שם ההוויה בשם אלוקים, מפני שאינו חייב עד שיקלל שם בשם, יאמרו העדים יקה יוסה את יוסה. ומדוע דווקא יוסה בתור כינוי לשמות המיוחדים? מפני שבשם יוסה יש ארבע אותיות כמו בשם הוויה, והגימטריה שלו עולה פי וו, כחשבון אותיות שבאלוקים. ממשיכים בהלכה ח', נגמר הדין, זאת אומרת נגמרו החקירות והבדיקות, ונגמרו הדיונים והגיע השעה לחרוץ את המשפט, מוציאים את כל אדם לחוץ. כדי שלא לשמיע את ברכת השם ברבים, ושואלים את הגדול שבעדים ואומרים לו, אמור מה ששמעת בפירוש, בדיוק, כמו ששמעת, בלי כל כינוי. כי אין לשפוט איש משפט מוות על יסוד עדות בכינויים. והוא אומר, והדיינים עומדים על רגליהם, וקוראים בגדיהם, ולא מאחים. והעד השני אומר, אף אני כמותו שמעתי. ולא צריך להזכיר מפורש ברכת השם כקודמו. ואם היו עדים רבים, צריך כל אחד ואחד מהם לומר, כזה שמעתי. אף על פי שדי בשני עדים. אולם מכיוון שאם אחד מהעדים יופסל או יתבדה, בטלה כל העדות. על כן אין לפסוח על אף אחד מהם עם רבים הם. הלכה ט' מגדף שחזר בו בתוך כדי דיבור, כדי אמירת שלום עליך רבי, אינו כלום. אף על פי שבכל מקום חזרה בתוך כדי דיבור, מועילה לבטל את הדיבור הראשון. אבל אצל מגדף זה שונה. מפני שאבון חמור כזה שעונשו גדול, אין אדם עושה אלא מתוך כוונה מחושבת ובהסכמה גמורה מראש, ולפיכך אין חזרתו מועילה, אלא כיוון שגידף בעדים נשכל. מי שגידף את השם בשם עבודה זרה, קנאים פוגעים בו. קנאים אותם צדיקים המקנים קינת השם, בשעה שהם רואים את המעשה כמו פנחס שרג את זמרי בן סלו, בעשותו מעשה זימה לעיני כל עדת ישראל. ונאמר בו פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינתי בתוכם. וכאליהו הנביא שרג את נביאה הבעל, ונאמר בו קנאו קינתי להשם, כי עזבו בריתך וכו'. אם כן, קנאים פוגעים בו והורגים אותו, ואם לא הרגו קנאים, ובא לבית דין אינו נשכל. עד שברך בשם מן השמות המיוחדים, משיבת השמות הקדושים המיוחדים בזה שאינם נמחקים. וזה שגידף השם בשם עבודה זרה, אין ברשות בית הדין לאמיתו. הלכה י' כל השומע ברכת השם חייב לקרוע, ואפילו על ברכת הכינויים חייב לקרוע, כגון רחום, חנון, שמחוץ לשיבת השמות המיוחדים, שמנינו למעלה. כמבואר, בניין המקלל חברו בשם, והוא שישמענה מישראל. אחד השומע ואחד השומע מפי השומע חייב לקרוע, אבל השומע מפי העובד עבודה זרה אינו חייב לקרוע, ולא קראו אל יקים ושבנה, אלא מפני שרב שקי המגדף היה ישראל מומר. כל העדים והדיינים סומכים את ידיהם אחד אחד על ראש המגדף ואומר לו, דמך בראשך שאתה גרמת לך. ואין בכל הרוגי בדין מי שסומכים עליו אלא מגדף בלבד, שנאמר וסמכו כל השומעים את ידיהם על ראשו, על ראש המקלל המגדף שבראש הפסוק. עד כאן מהשיעור היומי ברמב״ם תוך ספר מדע, הלכות עבודת כוכבים וחוקות עובדיה, הלכות עבודה זרה, פרק השני, כתקנתו של הרבי שליטא מלובביץ' מלך המשיח, מהרה יגלה ויגלנו, ודי לימוד הרמב״ם נזכה לכי מלא ארץ, זיית השם, כמים לים מכסים, וביאת משיח צדקנו, תקף ומיד ממש ממש. חי אדוננו, מורנו ורבנו, מלך המשיח, לעולם ועד.